שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף למטה, אנחנו מתחילים במשנה בשורה השלישית מלמעלה. אומרת המשנה, שור של פיקח, אדם שהוא בר דעת, שנגח שור של אדם שאינו בר דעת, כגון שור של חירש, הוא מדובר על חורש שאינו מדבר ואינו שומע, כך שאין לו תקשורת עם הסביבה, או על שור ששוטה, או על שור של וקטן, כאשר בדרך כלל מדובר על יתום. במקרה כזה, חייב הפיקח על נזקי שורו. אבל במקרה ההפוך, ושור של חירש או שוטה או וקטן שנגח שור של פיקח, בעל השור שאין בו דעת יהיה פטור מלשלם על נזקי שורו. ומהירה שהיא שהגמרה תפרש שאין מעמידים אפוטרופוס לאדם שאינו בר דעת עבור השור התם שלו כדי שניתן יהיה לגבות מגופו, היות ששור זה מטלטלים ואין בדי נזקקים אלא לנכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות. אבל בנזקי שור מועד של אדם שאינו בר דעת, בדין כן מעמידים להם אפוטרופוס, כדי שהוא יהיה במקום הבעלים, וכך ניתן יהיה לקיים את מה שכתוב בתורה והוא עד בבעליו, ועל ידי כך יוכל הניזק לגבות את הנזק שנגרם לו מנכסי הקרקע של היתומים. וממשיכה המשנה, שור של חירש או שוטה או וקטן שנגח, בדין מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס. ואומר רשי, שבשלב הראשון מבינה הגמרא, שמעידים בהם כדי שניתן יהיה לגבות חצי נזק בגין נגיחת השורתם. וממשיכה המשנה שבמידה שנתפקח החרש, דהיינו נעשה פיקח, אדם בר דעת, או שנשתפה השוטה, נעשה השוטה שפוי, או והגדיל הקטן, בכל המקרים הללו חוזר השור מרשות האפוטרופוס לרשות בעליו הראשוניים, וגם אם הוא היה מועד הוא חוזר לתמותו. אלו דברי רבי מאיר. דקסבה רשות משנה, דהיינו, שמועד שיצא מרשות זה ונכנס ליד בעלים אחרים, שינוי הרשות משנה את דין העדתו של השור. רבי יוסי לעומת זאת חולק ואומר, שהרי הוא בחזקתו, כך שהוא נשאר מועד. וממשיכה המשנה, שור היצדדין מסביר רשי שמיוחד לנגיחות ומלמדים אותו לכך, במידה והוא הרג אדם, הוא אינו חייב מיתה, מפני שנאמר בפסוק, כי ייגח, ולא הכוונה שיגיחוהו. ושואלת הגמרא, הגוף הקשיה. יש סתירה פנימית בתוך גוף המשנה. שמצד אחד אמרת, שור של חירש שוטה וקטן שנגח שור של פיקח פטור, על מה זאת אומרת שאין מעמידים אפוטרופוס לטעם כדי לגבות מגופו. כי אם היו ממנים אפוטרופוס במקום הבעלים, ניתן היה לקיים את מה שכתוב והוא עד בבעליו, ואז יכול היה הניזק לגבות חצי נזקו מגופו של השור התם. מצד שני, אימא סיפה, תאמר על פי מה שכתוב בסוף המשנה, שור של חירש שוטה וקטן שנגח, בדין מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס. על מה זאת אומרת שכן מעמידים להם אפוטרופוס לטעם, כדי שיוכל הניזק לגבות מגופו של אדם את חצי הנזק. עונה על כך, אמר רבא, שאכן כפי שלמדנו ברישה של המשנה, אין מעמידים אפוטרופוס לשור טעם שבעליו אינו בר דעת. וביחס לסיפה של המשנה, הכי קטני, כך צריך להסביר אותה. ואם הוחזקו השברים של החירש שוטה וקטן נגחנים, אז מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס, אבל לא כדי לגבות חצי נזק מהשור התם, אלא כדי, ומשווינן לו, לעשות על ידי כך את השור מועד, דחי הדר ונגח, לשלם מעלייה. מסביר תוספות, שבמידה שיחזור השור ויגח שלוש פעמים נוספות ברשות האפוטרופוס, אז הניזק יגבה את הנזק, מהעלייה דהיינו ממיטב הנכסים, ושואלת על כך הגמרא מעליית מן, ממיטב הנכסים של מי משלמים את נזק השור המועד, ומביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רבי יוחנן אמר שמשלמים את זה מעליית היתומין, ורבי יוסי בר חנינא אמר שמשלמים את זה מעליית האפוטרופוס. ולפני שהגמרא מבארת את הטעמים של רבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא, שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי? האם באמת רבי יוחנן הוא זה שסובר שאת הנזק משלמים מעליית היתומין? והאמר רב יהודה אמר רב אסי שאין נזקקין בדין לנכסי יתומים לגבות מהם כלום, ואפילו אם בעל החוב מציג להם שטר שכתב אביהם, אלא אם כן מדובר על ריבית שאוכלת בהן, כך שדחיית תשלום החוב תגרום נזק לנכסי היתומים. וטעם הדבר מפורש בגמרא במסכת ארכין, שאומנם פריאת בעל חוב מצווה, אבל יתומים אינם בני מצוות, ולכן צריך לחכות עד שהיתומים יגדלו, ואז לגבות מהם את החוב. אלא אם כן, לבא אביהם מנוכרי בריבית, והעיכוב בתשלום החוב יכול לגרום מהם להפסד, שהרי ריבית אוכלת בהן. כך שבמצב כזה מוכרים בדין נכסיהם של היתומים ופורעים את החוב. ורבי יוחנן אמר שבית דין נזקקים לנכסי יתומים, או כפי שאמר רב יהודה אמר רב אסי, במקרה לשטר שיש בו ריבית, או במקרה שהחוב הוא לכתובת אישה, שגם שם בית דין מעדיפים לפרוע את החוב משום מזוני, שכל זמן שלא ייתנו לה את כתובתה, אז היא ניזונת משלהם, וכך היא מחסלת להם את הנכסים. הרי שרבי יוחנן הגביל את הגבייה מנכסי היתומים, או כאשר יש שטר שיש בו ריבית, או בגין כתובת אישה. וזה סותר את מה שאמרנו בשם רבי יוחנן, שגובים נזקי שור מועד של היתומים מעליית היתומים. מתרצת הגמרא היפוך. תהפוך את הגרסה באופן הבא. רבי יוחנן אמר מעליית אפוטרופוסין, ורבי יוסי בר חנינה אמר מעליית יתומין. מקשה על כך אמר רבא, משום דקשיא דרבי יוחנן דרבי יוחנן, מה שבית לי? אז אתה גורם לרבי יוסי בר חנינה להיות טועה? כי אתה אומר בשמו שגובים את נזק השור המועד של היתומים מעליית היתומים? והרבי יוסי בר חנינה דיינה הוא, ונחית לאום כדדינה, והוא יורד לעומק הדין. אז לא ייתכן שהוא אמר שנזקקים לנכסי יתומים במקרה הזה. אלא לעולם אומר רבא, לא תיפוך, אל תהפוך את הגרסה, ורבי יוחנן הוא אכן זה שאמר שאת נזקי השור המועד של היתומים גובים מעליית היתומים. וזה לא סותר את דברי רבי יוחנן שאמר שגובים מנכסי יתומים רק כאשר מדובר על שטר שיש בו ריבית או בגין כתובת אישה, שאומנם טובת היתומים קודמת לטובת בעל חוב, אבל טובת הציבור קודמת לטובת היתומים, ומה זיק שאני? ולכן במקרה שיש שור מועד ברשות היתומים שגורם נזק לציבור, התיר רבי יוחנן לגבות את הנזק מעליית היתומים. ולאחר שהגיעה הגמרא למסקנה שרבי יוחנן הוא אכן זה שאמר מעליית היתומים, ורבי יוסי בר חנינה הוא זה שאמר מעליית האפוטרופוס, עוברת הגמרא לטעם של הדברים. רבי יוחנן אמר מעליית יתומים, מפני דהי אמרת שאת נזקי השור המועד של היתומים גובים מעליית האפוטרופוס, הפכנו דף, זה הרי יגרום שמימני ולא עבדי, שאנשים יימנעו מלהיות אפוטרופוסים, ולשמור על השור של היתומים שהוא לא יזיק, מפני שיחייבו אותם לשלם מהנכסים שלהם במידה והשור הזיק. רבי יוסי בר חנינה אמר שאת נזקי השור המועד של היתומים גובים מעליית האפוטרופוס, שהיות שהוא לא שמר כראוי על השור, אז הוא צריך לשלם על הנזק. אבל משום החשש שאנשים בעקבות כך לא ירצו להיות אפוטרופוסים ולשמור על השור של היתומים, וחוזים ונפרעים מן היתומים לכי גדלי. לכשיגדלו היתומים, האפוטרופוס יגבה מהם חזרה מה שהוא שילם. וממשיכה הגמרא, ביחס למה שהעמדנו, האם הוא מעמידים להם אפוטרופין לטעם כדי לגבות מגופו את החצי נזק, בעצם תנאי זה מחלוקת תנאים, דתניא שכך שנינו בברייתא. שור שנתחרשו בעליו, או ושנשתתו בעליו, או ושהלכו בעליו למדינת הים, והמשותף לשלושת המקרים הללו שלא ניתן להעיד על השור בפני בעליו, יהודה בן הקוסה אמר בשם סומכוס, הרי הוא בתמותו עד שיעידו בו בפני הבעלים. ובסוגריים נעיר שבספר תולדות תנאים והמוראים מת הרב היימן, הוא מזהה את רבי יהודה בן הקוסה עם רבי יהודה בן קנוסה, שהיה מראשי הדור בזמן רבי וקיבל מחכמי הדור שלפני רבי. וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, מעמידים להם אפוטרופין ומעידים בהם בפני אפוטרופין. ואם נתפקח החרש או שנשתפה נהיה שפוי השוטה, או והגדיל הקטן, או ובאו בעליו של השור ממדינת הים, במקרה כזה יהודה בן נקוסה אמר בשם סומכוס, שהיות שחזר השור לבעליו הראשונים, אז הוא גם חזר לתמותו, עד שיעידו בו מחדש בפני הבעלים שלו. ורבי יוסי אמר, הרי הוא השור נשאר בחזקתו. עד לכאן ציטוט הברייתא, הוא מפרש את הגמרא את הברייתא. אמרו, מהי הכוונה הרי הוא בתמותו דקאמר סומכוס? אילם, האם תאמר שהכוונה דלא מייד השור כלל, גם לאחר שהוא נגח שלוש פעמים, שהוא לא ישלם מהעלייה, אבל המי דקטני סייפה, שבסייפה מובאים דברי סומכוס, שכאשר השור חזר לבעליו הראשונים, הוא חזר לתמותו, מכלל שבהכרח מיועד דאיין, שהשור כן היה מועד, שהרי הוא יכול לחזור לתמותו, רק מתוך זה שהוא היה מועד לפני כן. אלא, מהי הכוונה הרי הוא בתמותו? הכוונה הרי הוא בתמימותו, דלא מחסרין עלי. דהן מעמידים אפוטרופוס על שור תם, לגבות מגופו את נזק הנגיחות התמות שלו. אלמה, אז תאמר שלשיטת סומכוס אין מעמידים אפוטרופוס לטעם כדי לגבות מגופו, וחכמים לעומת זאת אומרים שכן מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס. אלמה, אז תאמר שלשיטת חכמים כן מעמידים אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו. עד לכאן המחלוקת בין סומכוס לרבנן ברישה של הברייתא. ושואלת הגמרא, וסייפה במאי כמיפלגי? ומה נקודת המחלוקת בסייפה של הברייתא? עונה על כך הגמרא, רשות משנה איקה בניו. מסביר רש"י שכאשר הרשות משתנה שיצא השור מידי האפוטרופוס ונכנס לרשות הבעלים, האם זה משנה את סטטוס המועדות של השור או לא? שסומכוס שאמר שהשור חזר לתמותו סבר רשות משנה, ורבי יוסי לעומת זאת שאמר הרי הוא בחזקתו סבר שרשות אינה משנה. ונביא על כך שני הסברים. השיטה מקובצת מביא את הסברו של רבנו יונתן מילוניל, שלשיטת סומכוס שאמר שהשור חזר לתמותו, זה מפני שהוא סבר שכשם שנשתנה עניין בעל השור מחרשות לפיקחות או מקטנות לגדלות, כך ניתן לומר שגם נשתנה חולי השור והוא נתרפא מהעדתו, כך שהוא כבר לא מועד, ועל כן אין לשלם עליו אלא חצי נזק. ורבי יוסי שחלק על סומכוס סבר שאדם שיש לו מזל יכול להשתנות מצבו מחרשות לפיקחות ומקטנות לגדלות, ואין להשוות אליו את השור שאין לו מזל. הסבר שני שמביא הנימוקי יוסף, שרבי מאיר סבר ששינוי הרשות מרשות אפוטרופוס לרשות בעלים משנה את דינו של השור, מפני שיכולים היתומים לומר, אם היו מייעדים את השור בפנינו, אז היינו דואגים לשמור על השור שמירה מעולה, ואולי היה הופך להיות מועד. ורבי יוסי לעומת זאת סבר שרשות אינה משנה, שהרי בפועל העידו בשור הזה 3 פעמים, וממילא הוא כרגע בחזקת מועד. וממשיכה הגמרא באותו עניין, ומביאה תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. שור של חרש או שוטה או וקטן שנגח, רבי יעקב משלם חצי נזק. ועל הנוסח של הברייתא שואלת הגמרא, רבי יעקב, מה יביא דיתי? מה הוא עשה שהברייתא אומרת שהוא צריך לשלם חצי נזק? אלא אומרת הגמרא, אימה, תאמר שהנוסח הנכון בדברי הברייתא, רבי יעקב אומר משלם חצי נזק. ולאחר שהגמרא העמידה את הנוסח הנכון של הברייתא, שואלת הגמרא במאי עסקינן, על איזו מציאות דיברה הברייתא שרבי יעקב אמר שצריך לשלם חצי נזק, ולא אמרה הברייתא שרבי יעקב מחייב? שהרי אם מדובר בטעם, מה בא רבי יעקב לחדש? פשיטה שמשלם חצי נזק, דכולי אלמנה מחצי נזק הוא דמשלם. הרי אין מי שחולק על כך שעל נגיחה של טעם משלמים רק חצי נזק. והיא תאמר שרבי יעקב דיבר במועד, אז אי דאבדלי שמירה, אם מדובר שהבעלים של השור שמר אותו שמירה מעולה ונפרצה בלילה או שפרצו הליסטים, ולכן רבי יעקב לא חייב את השבעה לשור לשלם נזק שלם, אבל הרי כלל כלל לא באי לשלומי, הוא לא צריך לשלם בכלל. והיא תאמר דלא אבדלי שמירה, שבעל השור לא שמר אותו שמירה מעולה, אז אם כך, מדוע חייב אותו רבי יעקב רק חצי נזק? כולי נזק בי שילומי, הוא הרי צריך לשלם את כל הנזק. עונה על כך אמר רבא, שלעולם רבי יעקב דיבר במועד. ואחר במאי עסקינן, וכאן שרבי יעקב חייב אותו רק על חצי נזק, באיזה מציאות מדובר? דאבדי שמירה פחותה, ולא אבדלי שמירה מעולה. מסביר רש"י, שהוא נעד בפני השור כראוי, שההגדרה של זה, על פי מה שאומרת הגמרא בדף נוני, זה דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה. אבל זה נחשב כשמירה פחותה ביחס לרוח שאינה מצויה. ועל מציאות כזאת בא רבי יעקב להשמיע לנו שבעל השור משלם חצי נזק ולא את כל הנזק. וחולק רבי יעקב על התנאים שדעותיהם מובאות בדף ממי, שיש תנא שסובר שבעל השור פטור לגמרי, ויש תנא שסובר שבעל השור חייב נזק שלם. ובא הברייתא להשמיע לנו שרבי יעקב סובר כרבי יהודה, שמסתפק בשמירה פחותה על שור מועד, כך שהוא פטור מנזק שלם, אבל הוא כן חייב על חצי נזק. כפי שאומרת הגמרא בדף ממי, לא פטר רבי יהודה, אלא על צד ההדאה שבו. אבל צד התמות שהיה בשור לפני כן, במקומה עומדת. והיות שלא ניתן להסתפק בשמירה פחותה על שור טעם, כפי שהגמרא לומדת שם מפסוקים, אז על צד התמות שבשור צריך לשלם חצי נזק. ובלשון הגמרא, ורבי יעקב סבר לה כרבי יהודה דאמר צד תמות במקומה עומדת, וסבר לה גם כרבי יהודה דאמר שמועד סגילי ניתן להסתפק ולשמור עליה בשמירה פחותה. ואף על גב שביחס לצד התמות שבשור, הרי מגופו צריך לגבות את זה, אמר רבה וסבר לה רבי יעקב כרבנן דאמרי שמעמידים אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו. כך שלדעת רבה, הפסק של רבי יעקב, ששור של חרש או טבע קטן שנגח משלם חצי נזק, מתבסס על 3 דינים. דין אחד כרבי יהודה דאמר צד תמות במקומה עומדת. דין שני גם הוא כרבי יהודה דאמר שניתן להסתפק בשמירה פחותה על שור מועד. ודין שלישי, כדעת חכמים שחלקו על סומכוס ואמרו שמעמידים אפוטרופוס לטעם כדי לגבות מגופו. מקשה על כך אמר לאביי לרבה, ולא פליגי? האם רבי יעקב ורבי יהודה לא נחלקו בדין הזה שאתה רוצה להעמיד את רבי יעקב כרבי יהודה? והתניא, והרי שנינו בברייתא, שור של חירש או טבע קטן שנגח, רבי יהודה מחייב ורבי יעקב אומר חצי נזק הוא דמשלם. אז איך אתה רוצה לבסס את הדין של רבי יעקב על שני דינים של רבי יהודה? דוחה את הקושייה של אביי, אמר רבא בר אולה, שרבי יהודה ורבי יעקב לא נחלקו בברייתא, אלא מה שמחייב רבי יהודה פירש רבי יעקב. ושואלת הגמרא, ולאביי דאמר פליגי שרבי יהודה ורבי יעקב נחלקו בברייתא, במאי פליגי, באיזה מקרה הם נחלקו? ומסביר רשי, שהרי אם מדובר על נגיחה של שור טעם, לא ייתכן לומר בדעתו של רבי יהודה שהוא חייב נזק שלם. ואם מדובר על שור מועד שהבעלים שמר עליו שמורה פחותה, הרי כבר שמענו שלפי רב יהודה, במקרה כזה אפילו אם מדובר על נגיחה בשור של פיקח, צריך לשלם רק חצי נזק ולא יותר. ואז יוצא שרבי יהודה ורבי יעקב לא נחלקו. ואם מדובר על שור מועד שהבעלים לא שמר עליו כלל, אז מה הטעם של רבי יעקב שחייב רק חצי נזק? עונה על כך, אמר לך אביי, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, במועד ולא נטרי כלל, שהבעלים לא שמר עליו כלל, שרבי יעקב סבר לה, כרבי יהודה בחדה בדין אחד, ופל יגלי והוא חלק על רבי יהודה בחדה בדין אחד. ומרחיב אביי, סבר רבי יעקב כרבי יהודה בחדה בדין אחד, דאילו רבי יהודה סבר, צד תמוד במקומה עומדת, מסביר רשי שכל טעם לאחר שהוא נעשה מועד, צד התמות עדיין במקומה עומדת, ואותה יש לגבות מגופו של השור. וכאשר מדובר על שור של חירש שוטה וקטן שנגע, פותר רבי יעקב על צד התמות שבשור. משום, ופל יגלי בחדה, שרבי יעקב חולק על רבי יהודה לגבי הדין הזה, דאילו רבי יהודה סבר שמעמידים להם אפוטרופוס לטעם כדי לגבות מגופו, ורבי יעקב סבר שאין מעמידים. כך שמה שרבי יעקב אמר שחצי נזק הוא דמשלם, הכוונה ולא משלם בעל השור המועד, אלא את הפלגה דמועד, רק את צד המועד של השור ולא את צד התמות של השור. אמר לי, שאל רווחה בר אביי לרבינה את השאלה הבאה, ביש למה נוח לי להבין לאביי דאמר, שפליגי רבי יהודה ורבי יעקב, האם מעמידים או לא מעמידים אפוטרופוס לטעם, שפיר. אז מובן, מדוע העמיד אביי את דברי רבי יעקב בברייתא שמדובר על שור מועד? שהרי הוא לא יכול היה להעמיד שמדובר בשור טעם, שהרי בברייתא השנייה נחלק רבי יעקב על רבי יהודה ואמר, שאין מעמידים אפוטרופוס לגבות מגופו של אדם. ולכן הוכרח אביי להעמיד את הברייתא הראשונה שהיא מדברת במועד, כאשר הבעלים לא שמר עליו כלל, ולכן הוא משלם חצי נזק על צד המועדות של השור. אלא לרבה דאמר, שרבי יהודה ורבי יעקב לא פליגי, לא נחלקו, וגם רבי יעקב מסכים לרבי יהודה שמעמידים אפוטרופוס לטעם, אז עד המוקלה במועד, עד שרבה מעמיד את הברייתא הראשונה בשור מועד, הוא יכול היה להעמיד אותה נוקמה בטעם, הפכנו דף ולפרש אותה באופן הבא, היא לרבי יהודה. כלומר, אם נאמר שרבי יעקב סובר כרבי יהודה, שאומר בדף ממי שלא ניתן להסתפק בשמירה פחותה על שור טעם, אז הסיבה שחייב רבי יעקב חצי נזק, מפני שמדובר דעבד לי שהוא עשה לשור הטעם שמירה פחותה, ולא עבד לי והוא לא עשה לו שמירה מעולה. היא, או לחילופי ניתן לומר, שרבי יעקב סובר כלרבי אליעזר בן יעקב, שאמר שניתן להסתפק בשמירה פחותה על שור טעם, ואז נאמר שהסיבה שרבי יעקב חייב בחצי נזק, מפני שמדובר דלא עבד לי שמירה כלל, והוא לא עשה כלל שמירה לשור הטעם. ובסוגריים מביאה הגמרא דתניא שהמקור לדברי רבי אליעזר בן יעקב הוא מהברייתא הבאה, שרבי אליעזר בן יעקב אומר אחד טעם ואחד מועד ששמרן שמירה פחותה פטורין. ואם רבה היה מעמיד את דברי רבי יעקב בשור טעם והקמה שמלן רבי יעקב, אז היה יוצא שמחדש לנו רבי יעקב את הדין דמעמידים להן אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו. וגם מבחינה לשונית זה היה מסתדר בלשון הברייתא, שהסיבה שהתנא אמר שרבי יעקב מחייב חצי נזק, והוא לא אמר שרבי יעקב רק מחייב בסתם, כדי שלא תיתן לומר שמדובר במועד ורבי יעקב מחייב לשלם על כל הנזק, אבל אם היה מדובר על טעם, אז רבי יעקב לא מחייב אפילו על חצי נזק, מהסיבה שאין מעמידים אפוטרופוס לטעם. אז אם כן נשאלת השאלה, למה רב העמיד את הברייתא הראשונה שרבי יעקב מדבר על שור מועד ולא על שור תם? אמר לי, עונה רבינה לרבה חבר אביי, החיקה אמר, כך צריך להסביר את דברי רבה, שהוא העמד את הברייתא של דברי רבי יעקב בחדה, בדין אחד ספציפי שזה שור מועד ששמרו עליו בשמירה פחותה, דעית ביתר תיתמה. ועל ידי כך הוא השמיע לך שתי הלכות. דבר ראשון, שרבי יעקב סובר כרבי יהודה שמספיק לשמור על צד המועדות של השור בשמירה פחותה, והיות שצד התמוד במקומה עומדת, וביחס אליה לא ניתן להסתפק בשמירה פחותה, אז חיוב חצי הנזק הוא רק על צד התמוד, ובנוסף לכך הוא גם משמיע שמעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. וחוזרת עכשיו הגמרא לשאלתו של אביי על רבה בעמוד הקודם, כיצד ייתכן שהוא העמיד את רבי יעקב כרבי יהודה, והרי משמע מהברייתא שרבי יהודה ורבי יעקב נחלקו? הוא מביאה על כך הגמרא תירוץ נוסף, רבינה אמר, רשות משנה איקה ביניו. נקודת המחלוקת בין רבי יעקב לרבי יהודה בברייתא, היא ביחס לנקודה, האם מעמד השור משתנה כאשר הוא עובר לרשות חדשה. הוא מסביר רבינה, כגון דהה והשור מועד כאשר הוא היה ברשות האפוטרופוס, ולאחר מכן ונתפקח החרש או ונשתפה השוטה או והגדיל הקטן. וחזר השור לחזקתם שרבי יהודה סבר הרי הוא בחזקתו, שהוא עד השור כאשר הוא היה בחזקת האפוטרופוס, ולכן במידה והוא הזיק משלמים הבעלים נזק שלם, כאשר לדעת רבי יהודה חלוקת הנזק היא שחצי משלמים מגופו וחצי משלמים מהעלייה, כפי שסובר רבי יהודה ביחס לכל שור תמים שהפך להיות מועד. ורבי יעקב לעומת זאת סבר רשות משנה, כך שהשור חזר להיות תם, ואם הוא נגח, הבעלים שלו חייבים לשלם חצי נזק בלבד. ועל פי ההסבר הזה, שנקודת המחלוקת בין רבי יהודה לרבי יעקב זה לגבי האם רשות משנה או לא, אין בעיה שרבה יסביר שרבי יעקב סבר כרבי יהודה לגבי צד תמוד במקומה עומדת, וגם לגבי שניתן להסתפק בשמירה פחותה על שור מועד. עד לכאן דף למדת, למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא תחילה את נוסח הברייתא שרבי יעקב משלם חצי נזק, ואז שאלה הגמרא את השאלה המתבקשת, מה עשה רבי יעקב שהוא צריך לשלם חצי נזק? ועל כך ענתה הגמרא שצריך לשנות את נוסח הברייתא, רבי יעקב אומר משלם חצי נזק. ונביא על כך הסבר עקרוני של היבץ, הלא הוא רבי יעקב עמדין, שהיה רב פוסק ומחבר ספרי הלכה שנולד באלטונה בשנת 1697 לספירת הנוצרים. עד גיל 17 הוא למד אצל אביו, החכם צבי, ואחר כך הוא למד באמסטרדם. הוא השתלם בספרות הרבנית ולמד קבלה ודקדוק וגם רומית והולנדית. הוא התנגד לחוכמת הפילוסופיה עד כדי כך שהוא לא האמין כי הרמב״ם כתב את המורה נבוכים. בתחילת דרכו הוא היה מורה בישיבה, אחר כך הוא שכר בתכשיטים וסרב לקבל משרת רבנות, אבל לבסוף נתמנה לרב בעיר עמדין בשנת 1728, ומאז הוצמד לו הכינוי רבי יעקב עמדין. אבל עקב אופיו התקיף ומתוך שאיפתו להיות בלתי תלוי בדעת האחרים, הוא התפטר כעבור 4 שנים ממשרת הרבנות, והשתקע בעיר מולדתו אלטונה, שם הוא פתח בדפוס עברי, שלח ידו במסחר וסירב לכהן ברבנות עד סוף ימיו. בספרו הוא מספר בהלצה שהוא נהג לברך כל יום ברוך שלא עשני עבד, בראשי תיבות שלא עשני אב בית דין. אבל עסקי פרנסתו לא מנעו מלעסוק בתורה, את מיטב עיתותיו הוא הקדיש לחיבוריו שהוציאו לו שם כאחד מגדולי החכמים בדורו. קנאתו הגדולה לטהרת היהדות גרמה להתנגדותו הגדולה לכת של שבתאי צבי שהם רשעים מרכב, וההתנגדות הזאת גם גרמה לו לחשוד ברבי יונתן אייבישיץ שהוא שבתאי נסתר. וכך הוא כותב בסוגיה שלנו. יש לפרש, דוודאי לא לחינם, הביא התלמוד את גרסת הלשון הראשונה שצריכה תיקון, וממנה לכאורה עולה שרבי יעקב עצמו הוא זה שצריך לשלם את החצי נזק, כי באה הגמרא להשמיע לנו, שהיות שמדובר על שור של חירש, שוטה וקטן, אז אין לשור הזה בעלים ופגיעתם רעה, ורבי יעקב, שהוא אב בדין, הוא אביהם של אלו, ולכן הוא משלם באדם משלהם. וכאן מאיר היה וצערה עקרונית, ובלי ספק שיחת תלמידי חכמים היא שצריכה לימוד, ואם לא כן, לא היה בעל התלמוד תורח בקושייה ותירוץ לבטלה, הרי היה לו לתקן את הלשון מתחילה כראוי לו, וכן הדבר בכל מקום כיוצא בזה, צריך לבקש טעם, למה שנו לשון זר וקשה מתחילה, עד שהוצרכו לתקנו בחיסור מחסרה והאחי קטני, או לשנותו לגמרי, ויש חובה למצוא את הטעם, כדי שלא יהיו דברי חכמים נראים כמלאכה שאינה צריכה, או כשיחה בטלה חלילה.